אמרנו המצווה הזאת של הבאת ביקורים זה עניין של הכרת הטוב. ומה שרש"י הדגיש בפירוש, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. ומי זה אליו? לקדוש ברוך הוא. אבל אתה אומר את זה בעצם לכהן. כתוב, ולקח הכהן הפנה, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם ומתי מעט, והי שם לגוי גדול עצום ורב. האמירה הזאת של מביא הביקורים, קודם כל היא צריכה לא להיאמר בלחש, אלא היא צריכה להיאמר בקול רם, בקול רם ממש. לא, כאילו אני מודה, אבל לא בשקט. רש"י אומר, תסתכלו, וענית, מה זה לשון ענית? לשון הרמת קול. כשאומרים תודה, צריך להגיד תודה עם כל הלב ובקול ברור. אתה אומר תודה, ושאתה לא מסתפק בדברים. כן. מה אתה מספר לו? את ההיסטוריה של עם ישראל. מרגע הזה, דרך אגב, כל ההגדה של פסח, האמירה של והגעת לבנך, היא בנויה על האמירות האלה של מביא הביקורים. אם תתבוננו פעם בהגדה של פסח, תראו שממש לוקחים כל פסוק ופסוק כאן, ומביאים מדרשים שונים על הפסוק עצמו, על המשמעות של כל אחד מהאמירות האלה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כן, מתחיל בגנות, עבדים היינו וכל זה, מסיים בשבח והגענו למכון מאיר באמת. מסיים בשבח. כן, אז זה דוגמה, כן. התחלנו מזה שרצו להשמיד אותנו, והנה עם ישראל חי וקיים. מי רצה להשמיד אותנו? בוא נראה. ארמי עובד אבי! ארמי עובד אבי, מי זה הארמי הזה? מי זה הארמי ש...
לבן.
יפה מאוד, לבן. לבן, הוא בעצם רצה להרוג את יעקב. הוא רדף אחריו בשביל להרוג אותו. עכשיו, הוא לא צלחה דרכו, לא הרג אותו. הנה עובדה, אנחנו חיים וקיימים. עכשיו, יעקב זה בעצם, אם הוא חס ושלום היה נוגע ביעקב, זה בנו בעצם. אם חס ושלום יעקב לא קיים, עם ישראל לא קיים, אותו דבר עשיו, הוא גם רדף אחרי יעקב על מנת להרוג אותו. והנה, עם ישראל חי. למרות שעד היום יש לבנים ועשיוים, שלא, כן. עם ישראל חי. אז קודם כל מזכירים שהיינו נרדפים, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו. הציל אותנו מידיו. רש"י, ארמי עובד אבי מזכיר חסדי המקום. ארמי עובד אבי, לבן ביקש לעקור את הכל על ידי זה שהוא היה הרג את יעקב, שרדף אחרי יעקב. בשביל חשב לעשות, חשב לו המקום כאילו עשה. מדוע יש כלל גדול, שאומות העולם חושב להם מחשבה כמעשה. יש מסכת קידוש, יש דיון שלם. אם אדם חשב לעשות עבירה ולא עשה את העבירה, האם נחשב לו הדבר הזה? לא. איך אתה יודע?
כתוב.
למדת את זה?
לא,
אין מכיר. אה, כן. הגמרא דנה בזה. הוא אומר שאדם חשב לעשות עבירה ולא עשה אותה, יהודי, אז לא נחשבים לו, לא, לא. רק אם הוא ביצע את העבירה, אז נרשם לו בה. אבל אצל אומות העולם זה לא ככה. אצל אומות העולם, אפילו אם רק חשבו לעשות עבירה, כבר נחשב להם הדברים. אז זה מה שאומר רש"י כאן, שאומות העולם חושב להם גם מחשבה כמעשה, מחשבה רעה כמעשה. גם בעם ישראל ישנה מחשבה אחת שנחשבת כמעשה, הכוונה היא לעבודה זרה. אם האדם חושב לעבוד עבודה זרה, זה נחשב כבר כמעשה, רק מחשבה. מחשבה של פירוד ודברים כאלה, זה כבר עושה את רישומו ואת כוחו. אבל אצלו מאות עולם לא קרה, רק כל מחשבה רעה. אז תראו לכם למה בסוריה כל כך סובלים האנשים.
תגיד לכם.
מה הם חשבו לעשות לנו? לזרוק עלינו פצצת אטום גזים. מה לא? מה? זה מה שאתם רוצים לעשות לבניי? אני אראה לכם. כן, אנחנו יושבים בשקט ומתחמים, הורגים אחד את השני. צריך להיות עיוור בשביל לא לראות את הדבר. לא, אנשים חושבים, זה מקרה, מקרה, מקרה. יש בורא עולם. מי שמנסה לגעת ביהודי, סוגר עליו חשבון. אתם שומעים כל האחרים, אתם תנסו פעם, עוד מעט תראו מה יהיה באיראן, איזה טוב ובואו. כל הדברים האלה זה השגחה, יד והשגחה. זה מה שהוא אומר. חשבו רק לעשות מעשה. טוב. וירד מצרימה ועוד אחרים באו אלינו לחלותינו, אחרי לבן, מי זה היה? פרו. מה נעשה עם פרו? סוס ורפו רמה בים. בדבר שהם רצו לעשות לנו, כתוב, יש פתגם הזה, אתה רוצה, ומה שאתה רצית לבשל, אתה מתבשל. בישלו אותם בדבר הזה. שאחרי זאת ירד יעקב למצרים, ומתי מעט ב-70 נפש, ויצאו משם כמה? עם שלם. באמת, הירידה למצרים זה כמו לזרוע זרעים. אז זהו, הוא קטן, אבל ממנו יצאו הרבה שיבולים, הרבה עם שלם יצא ממצרים. שם היה ההיריון שלנו, ההיריון הלאומי שלנו היה בגלות מצרים. משם יצאנו ברוך השם עם שלם. בכל זאת, כאמור, אנחנו מתחילים, דווקא מתחילים במקומות הקשים, ומשם הולכים אל, בסופו של דבר, הכל תוקן, והכל סודר, והכל מסודר, מסודר בעזרת השם. אנחנו במשניות. כן, הכרת הטוב. הרי כל הבאת הביקורים, כמו שהוא אומר, לא להיות כפוי טוב, טובה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שבאת, הרי בגלות מצרים יש ארבע לשונות גאולה, בסוף יש, והבאתי אתכם. נכון, קוראים ארבע לשונות. אבל יש כוס של אליהו, זה כנגד, והבאתי אתכם אל הארץ, שהבטחתי לאבות השם וכל הדברים האלה. אז הבאת הביקורים, הוא בעצם מבטא, אומר, זהו, ההבטחה קוימה, הגעת הבית. לא רק באופן תיאורטי, אני מביא פירות, הנה פירות ארץ ישראל, שבעת המינים, הכרת הטוב. וכל ההגדה זה הכרת הטוב. למרות שאנחנו מתחילים בהגדה מדברים לא טובים, אבל יש כלל גדול, אדם מכיר את הטוב דווקא מהרע. זאת אומרת, יש בעל המהר"ל מפראג בנצח ישראל מסביר שלומדים הלימוד הכי חזק בחיים זה מההפך. זאת אומרת, מי שלא היה ברע, לא יודע מה זה טוב. מי שלא היה אף פעם בחושך, הוא לא מכיר באור, בערך האור. מי שלא היה חולה אף פעם, לא יודע מה זה בריאות בכלל. מי שלא היה בגלות, שם מדבר על הגלות, מי שלא היה בגלות, לא מבין מה זה מדינת ישראל. מי שלא היה באושוויץ, שנרמסנו תחת הנאצים, ימח שמה וזכרה. לא מבין מה הערך של מדינת ישראל, מה הדבר הזה. לומדים, זה האגדה. האגדה מביאים דווקא את ההפך על מנת להכיר את הטוב. בסוף הורים הלל וכו'. זה הרעיון מרכזי ש... וזה בא לידי ביטוי במצוות הבאת הביקורים. לכן מביאים את הדבר. הכרת הטוב זה הדבר הכי חשוב בחיים. יש מישהו שמכיר כאן בטוב או משהו כזה? אני מקנא בך. זה לא פשוט. דווקא מההפך לומדים. לא פעם באים אליי זוגות שרוצים להתחתן. ואחד הצדדים, שני הצדדים לפעמים זה ממשפחות הרוסות. התגרשו ובלגניה וכל הדברים האלה. אז ואז בדרך כלל מה שקורה, אז אנשים אומרים, זה כבר משהו לא טוב. אני אומר, זה בדיוק ההפך. אתם ראיתם מה זה לא טוב. עכשיו אתם יודעים איך לבנות משפחה כמו שצריך. זה בדרך כלל עובד. טוב, קודם כל נגיד שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלה, אני אלך לעולם שהכל נהיה בדברו.
בן אדם
שהוא גדל כל החיים שלו, בן אדם
שגדל בבית דתי,
מתרגל
בתורה, איך הוא
מפתח
בנפש שלו את
הרגש. יש לו בעיה. כתוב, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, מורים לא עומדים. זאת אומרת, המדרגה של בעל הניסיון, אם זה בעל תשובה, זה בעל הניסיון, שיתנסה בחיים וכל מיני דברים. מדרגתו היא יותר גבוהה מצדיק אמור, ככה הגמרא אומרת. למה? כי ההוא באופן תיאורטי, אבל הוא לא התנסה, אין לך חכם כבעל ניסיון. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. למה? כי הוא אוהב אותו. מה זה ניסיון? הוא צדיק, מה הוא עושה ניסיונות? אבל אברהם אבינו אבי כל בעלי התשובה. אבא שלו היה בנדיט גדול, תרח. ודווקא הוא צמח מהמקומות האלה. זה מעלה גדולה מאוד, המדרגה הזאת. למרות שהיום יש דימוי, אבל דימוי קלוקל, לא נכון. הוא בעל תשובה, נו, נו. כן, כאילו זה יהודי סוג ב' או משהו כזה. חס ושלום. בעלי תשובה הם יוצאים כאן הצדיקים הכי גדולים. כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו היה בעל תשובה גדול מאוד. למרות שהוא גדל במדינה עם נמרות, עם אנשים רעים, עם אבא שלו שעבד עבודה זרה וכל הדברים. טוב, בואו אנחנו נראה משניות. אנחנו בפרק ח', נכון? פרק ח', מסכת ברכות, משנה ד'. בית שמאי אומרים מכבדים את הבית, מכבדים הכוונה היא מנקים, מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים. ובית הלל אומרים נוטלים קודם לידיים ואחר כך מכבדים את הבית. נקרא את ההקדמה. משנתנו עוסקת בנטילת ידיים שלפני ברכת המזון הנקראת מים אחרונים. יש מים ראשונים ויש מים אחרונים. ואמרו חכמים, מים אחרונים חובה, כן? במסכת עירובין, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. מפרש רש"י שכן אמרו חכמים, אחר כל אכילתך אכול מלח. משום מלח שטובל בו את אצבעו, תקנו מים אחרונים. ברם, בעלי התוספות כותבים, עכשיו לא נהגו במים אחרונים, שאין מלח סדומית מצוי בינינו. ועוד, לפי שאין לנו רגילים לטבול אצבעותינו במלח אחר אכילה. מכל מקום דעת הפוסקים היא שגם בזמן הזה ראוי ונכון ליטול ידיים לפני ברכת המזון, כדי להעביר את הזוהמה שעליה, לברך ברכת המזון בנקיות ידיים. כן אמרו, כשם שמזוהם פסול לעבודה במקדש, כך ידיים מזוהמות פסולות לברכה לברכת המזון. סמכו על הכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים. אלו מים אחרונים. אני השם אלוקיכם, זו הברכה. כלומר שיש לי להתקדש ולהתאר לברכת המזון. נדמה לי שפעם ראיתי בעין היה או משהו כזה במקום, כתוב מלח סדומית. יש כל מיני מלחים, יש מלח מעתלית. יש מלח זה בדיוק, זה סדום שם. לא, יש הר סדום. כל מקום כתוב סדום זה אנשים רעים. זה דבר ידוע. סדום והמורה. לא במקרה קוראים לזה מלח סדומית. זה לא מלח מאטלית או מלח מהאוקיינוס, או מלח, אני יודע, ממקומות אחרים. למה הם סדומים? ראיתי באיזה מקום, כשאדם אוכל, קיימת סכנה גדולה שיהיה לו תאוות. תאוות אוכל. אדם צריך לאכול בשכל. ולא מתוך תאווה. יצא לכם לאכול מתוך תאווה פעם? פעם. פעם באו חז"ל, אמרו, תראו, משהו נדבק באצבעות, מהסדומיות הזאת, מהתאוות האלה, מהיצרים הרעים, תוך כדי סעודה. אז לא, מה שבטוח, בטוח, לנקה את המלך סדומית הזה, שהוא לא מתוק, הוא מלוח, לנקה אותו מהידיים שלנו, גם מהלב שלנו, הראשה, לפני שמברכים ברכת המזון. לפעמים אדם באמת, אחרי שהוא אוכל, הוא כבר לא קשה לו מבחינת הברכות, הוא במקום אחר, מבחינת המוח שלו, כי הוא סתום קצת או משהו כזה. כאן ראיתי לרעיון שזה נקרא מלח סדומית, לכן אין חובה. אבל כמו שאומר התוספות, יש נהגו להתקן איתו מים אחרונים, ויש כאלה שלא נהגו איתו מים אחרונים, הלכה למעשה. עכשיו בואו נראה כאן מה אומר המשנה. בית שמאי אומרים, מכבדים את הבית, דהיינו מטאטאים את פעורי האוכל מן המקול שאכל שם, ואחר כך נוטלים ידיים, מים אחרונים, כשאתם יודעים איזה מים אחרונים. לפני ברכת המזון, שאם נטלו ידיים בעוד שהפירורים נמצאים, שמה ינתנו עליהם מן המים וימעשו הפירורים האלה. והוא לפעמים מונחים גם פירורים שיש בהם כזית, ואותם אסור לקלקל. מפסידים בזה את האוכלים. ובית ילד אומרים, נוטלים מידיים, ואחר כך מכבדים את הבית. כשסוברים בית הלל, אין לחשוש להפסד אוכלים, לפי שפירורים שאין בהם כזית, והשמת מהכלל לפני הנטילה, פירורים שאין בהם כזית, אף אם יועשו מחמת המים האחרונים, אין בכך כלום. וכן נותר לעבדם בידיים. ברייתא וגמרא מבואר שעיקר מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל משנתנו, אם מותר להשתמש בשמש עם הארץ, שבית הלל סוברים, אסור להשתמש בשמש עם הארץ. משמש תלמיד חכם אינו משאיר פירורים שיש בהם כזית עם מלקטם לפני הנטילה. לכן אין חשש להפסד אוכלים. אבל בית שמאי סוברים מותר להשתמש בשמש עם הארץ, יש חשש שמא יניח פירורים שיש בהם כזית וימעשו מחמת המים האחרונים. אל כך צריך לתעתיק תחילה את הפירורים ואחר כך ליטול מים אחרונים. ואמרו בגמרא בכל פרקנו, הלכה כבית הלל, חוץ ממשנה הזו שההלכה היא כבית שמאי. שנבין את זה, היום אנחנו אוכלים על שולחנות. אז באמת, אחרי שגורמים לאכול ויש פירורים בשולחן, אז יש מי שלוקח את הפירורים שהם כזית, שם בשקית, ומה שפירורים ממש, זאת אפשר לזרוק אותה. אבל פעם היו אוכלים על קריות, כמו הבדואים, והאוכל היה מונח על איזה שולחן קטנטן על ידה. ובמילא כשאדם אוכל, אז השולחן זה הרצפה. כי השולחן הקטנטן הזה הוא לא שולחן נורא. ואז במילא הפירורים היו נופלים על הרצפה. אז באמת, למעשה זה ככה היה, שחלק מהדברים היו כזית, חלק היו שלא כזה. אז זה הם דנים בית שמאי ובית הלל. אורות, אורות, אוי אורות, אורות, אורות. למהלך האידאות, רבותיי, מהלך האידאות אמרנו, נחזור על עיקרי הדברים, יש שתי אידאות, מי זוכר? האידאה האלוקית והאידאה החברתית, או הלאומית, אותו עניין. אמרנו שהאידאות האלה בהיסטוריה של המין האנושי וגם של עם ישראל, האידאות האלה, יש בהם איזה שינויים כל הזמן. המצב האידיאלי שהאידאה האלוקית, דהיינו שהעניין של הערכים האלוקיים, האמת והצדק והטוב וכל זה, הם יהיו חלק בלתי נפרד מהאידאה החברתית שהיא עולם המעשה, החומר, כל הדברים האלה. כן, כמו גוף ונשמה, שעבדו בהרמוניה, בהתאמה. אבל מצד האמת זה לא כך. מצד האמת, ההיסטוריה תמיד היו שמה כמו מטוטלת. פעם האידאה החומרנית הייתה מאוד חזקה, כמו בבית ראשון, בבית שני, ובגלות לא הייתה לנו מדינה, אז רק נשארה הידיעה הדתית, הרוחנית, האלוקית וכל זה. והשאיפה היא לאזן. היום חזרנו לאיזה ארץ?
ישראל.
איך קוראים לארץ הזאת?
ישראל.
ישראל. יש לנו מדינה או אין לנו? יש לנו כלכלה או אין לנו? בקוף או בכף? גם קצת בקוף. מבחינה מוסרית. זה לא פשוט שאדם הוא שקוע בחומר, בעשייה, עולם של עשייה, נאמר. אז במילא סיכוי שהוא באיזשהו מקום יקשל ברוח. זה כמו בעל בסטה במחנה יהודה, אולי כולם משנה, הסוחר. הפיתוי שלו להרוויח שלא ביושר הוא לא קטן. זה כל אישה יודעת, איך היא יודעת? היא באה, אמרה, כמה עולה המוצר הזה או זה? אז הוא אומר, זה 200 שקל, 200 שקל. טוב, עזוב, לא. לא, 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 בואי, בואי, בואי. כמה? 150 שקל. לא, 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 לא. בסוף, מוכר לה את זה ב5 שקלים. זה המסע ומתן שמתנהל. למה? כל סוחר באיזשהו מקום מכיר את ה... את ה... את ה... זה, אז אלמא דשיקרא. אז זו דוגמה, שאדם עסוק בחומר, הסיכוי שהוא ייקשל בחוסר מוסריות הוא גדול מאוד. במיוחד במסחר, זה צריך להיזהר מאוד. זה באמת הגמרא, מסכת קידושין אומרת שהאבא צריך ללמד את הבן שלו אומנות. מקצוע, מה שנקרא בלשון שלנו. אז, אז מי שם יותר, וגם מסחר, אז הוא אומר, יש כאלה שאומר, לא, לא, מסחר זה... שאפשר להיקשל בו מהר מבחינה מוסרית לדברים כאלה. אז זה הדוגמה שהאידאה האלוקית והאידאה החברתית, לפעמים יש חוסר איזון לכאן ולכאן. אנחנו בסעיף ד' התחלנו לקרוא מצב הגלות. מה קרה עם עם ישראל בגלות באידאות האלה? בחלק השני כן. אבל האידאה האלוקית והאידאה הלאומית הישראלית הינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם בכוח שורשיה של השנייה, כמו גוף ונשמה. האידאה הלאומית בכל אופן נושאת היא בתוך תוכה את האידאה האלוקית, והאחרונה לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה, שהיא מקום מנוחתה על מרחב ההיסטוריה הכללי, כי היא משפיעה על כל האנושות, על כן תחיה באיזה צורה גם את הרגע, תחיה באיזה צורה גם את הרגע של לאומי, האידאה האלוקית. אפילו במצב היותר ירוד וכאה, כמו שראינו את הדבר הזה בגלות. באין מקום להשפעה של האידאה האלוקית על הלאומית, כי אז לא היה לנו לאום, כי לא הייתה לנו מדינה בגלות. אחרי התאמה מרבית הכוחות של האחרונה, ויהפכו לסורי גפן נוכריה של האידאה הלאומית, ואחר כך גם נהרסו עד היסוד על ידי הגלות, והתכנסה האידאה האלוקית בכל ימי הגלות, בקן קטן ודל בשמיים, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, למשל, היום, מה זה האידאה האלוקית? נניח שהדת זה הדת. אז היום, אתה חוץ על זה, גם בארץ זה ככה. אתה דתי, אתה הולך לבית הכנסת? כאילו, כל הדת זה בית הכנסת. שמה, זה הכל. למה? זה מה שהיה לנו בגלות. לא היה לנו שמה המדינה, לא היה לנו... אז איפה היה, אז יהדות איפה הייתה? דרך אגב, היום זה דבר, בחוש אתה רואה את זה. ואתה בא לארצות הברית, למשל, אז מישהו בקהילה, קהילה שבית כנסת, הוא שורד כיהודי. אם לא, הוא מתבולל, פשוט מתבולל. זה המקום האחיזה היחידי לחברה היהודית, לשרוד כיהודים. כאילו, כל היהדות זה בית כנסת. ומה עם המדינה שלנו? זה לא בראש בכלל, למה? כי אין לנו את זה, אין להם בגלות, אין להם את זה. זה הדוגמה, מה שהוא אומר, שהתכנסה כל האידאה האלוקית, איפה, הלאומית, איפה היא? בבית הכנסת. אתה יהודי, אתה הולך, איזה קהילה אתה? לפי זה זה הולך. בחיי הבית והמשפחה התאורים ברשמי שמירת דת ותורה. ערכם של אלו הוא בתור ציונים בגולה, זאת אומרת, סימני דרך לחזור לארץ ישראל. שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות שוב השם ושיבות עמו. בוודאי אי אפשר היה להגלות באומה שורה ורצוצה. בעוצמה, בעצמות בודדות ומנופצות כמו החזון של יחזקאל. בעם מפוזר בגולה, נתון למשיסה ושינה, אותו עוז הרוממות של חיזיון ההתאחדות, שתי האידאות המתאימות בחוסנן את יפרתן בימי קדם, וכשה הכבוד מרום מראשון מקום מנגשן בארץ ישראל. זה לא אותו דבר בגלות כמו כאן מבחינת שתי האידאות האלה. וביות העם יושב לבטח בארצו, אז זה התגלה במלות פיירו, שתי האידאות. אלא שהאידאה האלוקית מתוך עליינותה, מתוך עוצמת אורח חיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות. והיא רק, האידאה האלוקית, כן, היא עצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד תכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום מתחילה בבוא את קצר האורי. זה החזון של חזקאל. התחיינה העצמות היבשות. מה נשאר בגלות? עצמות יבשות. שלד, נאמר. השלד, מה זה? שבת, כשרות, מסורת, זה מה שנשאר בגלות. אבל זה, שם תמון האידאה האלוקית בניצוצות האלה, והם, אומר כאן הרב, הם יחיו את האידאה הלאומית. ובאמת, איך הגעתנו הלום? איך הגענו הלום? לא רק על ידי החלוצים וכל זה, אבל איך החלוצים הגיעו להיות חלוצים? הוריי למשל, הם היו חלוצים, באיזשהו מקום הם התרחקו מהמסורת, מהדת, בסוף הם חזרו בתשובה, הם הגיעו לזה. אבל איך הם הגיעו בכלל להיות חלוצים? לא, בגלל שהמשפחות שלהם היו יהודיות, שמרו על הגחלת. זאת אומרת, אם לא היו מתפללים, איך אומרים בסוף ההגדה, מה אומרים? שנה הבאה בירושלים הבנויה. אם לא הייתה אגדה, ולא הייתה תפילה, ולא היה מסורת, ולא זה, הם לא היו מגיעים היום לכאן. נכון שהייתה ירידה, אבל כל זה היה לצורך עלייה, לבוא לארץ ישראל.